שלום עורך דין ירון דוד.
שלום, שלום.
ברוך הבא לאולפני וויאקט.
תודה רבה. אני
מאוד שמחה שככה יזמן לך להגיע. שלום חברים, כאן אלונה אלמן, והיום מתארח כאן עורך דין ירון דוד. אני אשמח שתציג את
זה. ירון דוד, יהודי, ישראלי, אבא לחמישה, אבל פה אני כעורך דין. אני עורך דין שמתמחה בעיקר בתחום הפלילי, בתחום זכויות האדם, פשוט משום שאני אדם שוחר חופש. זה הביא אותי לתחום הפלילי, שם אני מגן על אנשים, זה מה שהביא אותי לנושא של זכויות אזרח וזכויות אדם. זהו, ואני גם מרצה במרכז האקדמי פרס, בקורס של משפט מבוים, שבעצם מכשיר קבוצה של תלמידים מצטיינים לתרגל משפט באופן פרקטי, ולא רק תיאורטי, מה שלומדים בקורסים.
מעניין מאוד, יפה. אז היום אני הזמנתי אותך, כי אני מאוד רוצה לדבר איתך על כמה נושאים מאוד בוערים. אנחנו בתוך תקופת הקורונה, אני הייתי רוצה לדבר איתך על בתי המשפט, האם בתי המשפט מכורים או שהם משרתים אותנו. אני רוצה לדבר איתך על בגידת התקשורת ועל הפרות זכויות אדם בצל הקורונה. פתיח ומתחילים. אז שלום שוב שלום, ואנחנו נתחיל. אני ככה רוצה להציג בפניך את התוצאה מבחינתי לפחות, לדבר על הקורונה קצת, אני רוצה לדבר עליה קצת מגדול, אני רוצה להגיד לך איך אני רואה את הדבר הזה, את מה שקורה פה עכשיו, והייתי שמחה לשמוע איך אתה רואה את זה מזווית הראייה שלך. בעיניי, אנחנו בתוכנה עולמית, רמאות עולמית של כל העולם, שיש כאן מגפה, מפחידים את הציבור, מצנזרים בעלי מקצוע, יש כאן בדיקות PCR שרובם שקריות, וכל הדבר הזה זה בילדאפ, לדחוף לנו חיסונים, שאנחנו כבר עכשיו נמצאים במקום הזה. זהו, זה מה שאני ראיתי מהרגע הראשון, מהרגע שנתניהו אמר, זה לא ייגמר, במרץ, הוא אמר, זה לא ייגמר עד החיסון. זאת אומרת, כבר במרץ הוא ידע שהווירוס הזה לא ילך עד החיסון. יש הרבה סיבות למה אני חושבת שיש פה הונאה עולמית, והייתי שמחה לשמוע מה אתה חושב על הקורונה.
ראשית, זה שמפחידים אותנו, זה נכון. זה שמצנזרים אותנו, זה נכון. זה שיש גם בדיקות PCR שחלקן שקריות, זה נכון, כולם מודים בזה. וזה שדוחפים לנו חיסונים, זה קיים פה, זה נכון. השאלה אם זה, אם הכל הונאה, או רק חלק הונאה, זה כבר עניין של תפיסת עולם ושל אמונה, ולדעתי לא של ידיעה. Okay? אני אישית לא מאמין בכך שמדובר, שכל המגפה היא הונאה. אי אפשר להתכחש לעצם קיומה של מחלת הקורונה והנגיף
של הקורונה. מחלה? כן, יש וירוס.
יש וירוס, יש מחלה.
יש וירוס.
ויש לה, ואנשים מתים מזה, וזאת עובדה קיימת. Mm-hmm. מי שלא מקבל את זה, יבוסם
לא,
לו.
לא, לא, רגע, רגע. אני לא חושב ש... סליחה, רגע. שנייה, רגע. זה לא שלא מקבלים שיש וירוס. יש וירוס, אנחנו מדברים על האם יש פה מגפה. ובהינתן העובדה שאין תמותת יתר, ובהינתן העובדה שפתאום אין מחלות אחרות, ויש, אתה בטח מכיר את כל הזיופי תעודות פטירה, שאנשים שהיה להם כל מיני דברים אחרים נרשמים כנפטרים מקורונה, אז אני לא יודעת איזה מין מגפה הזאת. וירוס יש, אני יכולה להאמין לזה.
אני מעדיף שלא נדבר על זה, כי זה לא נגיע לשום פתרון.
Okay.
כי האמונה שלי לא משנה. מה שמשנה באמת, וזה מה שחשוב באמת, הוא שיש פגיעה קשה מאוד בכל זכויות היסוד, בכל חירויות היסוד, ובכל היחסים שבין אדם לחברו ואדם למדינה, בחסות משטר הקורונה. ואני קורא לזה משטר הקורונה, משום שהמשטר שלנו, בלי שנשים לב, או אם שנשים לב, השתנה. היום הרשות המבצעת היא כל יכולה. לא כמעט כל יכולה, לא שואפת להיות כל יכולה, היא כל יכולה. היא רתמה גם את הרשות המחוקקת לתת לה סמכויות כמעט בלתי מוגבלות. והיא רתמה, ואפילו הייתי אומר מפחידה, גם את בתי המשפט מזה כמה שנים בהקשרים אחרים, אבל עכשיו זה בא לידי ביטוי, כי בתי המשפט לא מתערבים, ואני חושב שלא סתם לא מתערבים, כמעט בכל העתירות שמוגשות וכל נגד פגיעה בזכויות יסוד עקב הקורונה. עכשיו את שואלת אם בתי המשפט מחורים.
עוד לא שאלתי.
אמרת את זה בפתיח לתוכנית.
נכון.
אני לא אוהב את המונח מחורים.
זאת הרגש.
אני מבין. אנשים שלא בקיאים בפרטים, אז והם רואים שזה 90% כך או 95% תוצאה שמראש הם יודעים מה היא תהיה, אז הם חושבים שזה מחור. בסדר, אתה יודע, היו עונות שברצלונה ניצחה 90% מהמשחקים, אז מה, אז המשחקים מחורים?
אתה יודע, זה ש-11 שופטים קבעו 11-0, שאדם נאשם בפלילים, 3 כתבי אישום, יכול לנהל פה את המדינה, זה שדבר כזה עבר, אני חושבת שמבחן האדם הסביר, 11 ילדים רנדומליים מהרחוב, ולא שופטי עליון, כן? ילדים נורמליים מהרחוב לא היו מסכימים לדבר כזה.
זה נכון, אבל שופטי עליון, 11 שופטים קוראים את אותו חוק, מה שילדי רחוב לא עושים. אבל אני לא רוצה לדבר שוב על, מה, על מקרה ספציפי זה או אחר. היא חבל. מה שאני כן יכול להסביר, ומה שאני חש, מנקודת המבט שלי, הוא שישנה תופעה, ישנה מתקפה רבתי, גם בכלי התקשורת, גם במתקפה כוחנית, מתקפה ציבורית, שהשלטון רתם גם את כלי התקשורת, המיינסטרימים, ועל זה אני חושב את המונח בגידת התקשורת, אני אמרתי, ואני תכף אצא באני מאשים כבד וקשה מאוד נגד התקשורת של הנרטיב המרכזי שלא זזה ממנו, אבל השופטים הם קודם כל בני אדם. הם לא מבינים לא באפידמיולוגיה ולא בקורונה ולא בשום דבר. הם מבינים משפטים. במקרה הטוב, זה מה שהם מבינים, זה המקצוע שלהם. הם גם רואים שהחברים, בני הגיל שלהם, בני המיליה שלהם, גם הם, יש כאלה מהם חולים ויש כאלה גם שנפטרו. יש. אז הם גם מפחדים. הם מפחדים. הם מפחדים כבני אדם בסיסיים. הייתי אומר כמוני וכמוכים, כי אנחנו מפחדים פחות. אבל הם מפחדים מהקורונה עצמה. חלקם אולי אפילו בפאניקה. לא רוצים להתערב. הדבר השני שהם מפחדים, הם מפחדים לצאת נגד הנרטיב המרכזי, שהוא מטופטף בכל האמצעים בצורה מסיבית. קונים את הדעת של הציבור באמצעות תקשורת, באמצעות מעצבי דעת קהל, באמצעות ראשי ערים. השלטון משתמש בכוח שלו כדי לטפטף את זה דרך כל זרועות השלטון, המקומי, המחוזי, הארצי, התקשורתי, הכל. ולשלטון יש כוח, ויש המון כוח, והיום זה כבר הפך לדעת הציבור. אתה מדבר נגד החיסונים, חושבים שאתה מכוכב אחר. אף על פי שהנימוקים שיש לאנשים שהם נגד החיסונים לא פחות טובים מאלה שהם בעד, ואולי יותר טובים. אז אני לא הייתי משתמש במונח מחורים. הם בפניקה, הם מפחדים, הם מפחדים לצאת נגד הזרם המרכזי. הם יודעים שאם הם יפסקו נגד השלטון בתיק הזה, מחר כל התקשורת תרד עליהם. בערך כמו לזכות עבריין מין או פדופיל. פתאום כולם מתנפלים על שופט כזה. שופטים לא רוצים את זה. למה להם? אז יש להם כל מיני כלים שבהם הם אומרים, למה לי להתערב בעניינים מקצועיים של בריאות? הרי אני בית משפט לא מבין בעניינים בריאותיים, יש לי חוות דעת של משרד הבריאות, למה להתערב בזה? אני לא אמור להתערב בזה. זה עניין בריאותי.
אז אם הוא לא אמור להתערב בזה, בכל עניין והחלטה שהיא קשורה לבריאות, אז בעצם כאילו מה, חזי לוי ופרייס אלרואי, הם מחליטים, ולבגץ אין מה לפנות אליו בעצם.
כן ולא. זאת אומרת, אלרואי וחזי לוי מחליטים, אבל הם לא מחליטים מה שהם רוצים תמיד. הם מחליטים מה שהדרג הפוליטי אומר להם להחליט.
נכון.
ויכול להיות שהדרג הפוליטי גם בחר בהם כדי, כי הוא חושב שזה מה שהם חושבים. זה הרי כל מנהל בכל מקום מביא את האדם שחושב כמוהו, נכון. או שהוא יכול לשלוט בו.
כן.
כמו שמירי רגב אמרה, מה שווה הערוץ אם אי אפשר לשלוט בו?
כן.
מה שווה המנכ״ל שאני בוחר אם אני שר, אם אני לא יכול לשלוט
כן,
בו?
אתה יודע מה, אתה עכשיו נוגע בנקודה, וזה מזכיר לי שאני רוצה לשאול אותך ככה. אנחנו מפמפמים לנו בתקשורת, מגפה, 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 ורוצו, רוצו, רוצו להתחסן. מה שלא מספרים לנו בטלוויזיה, זה על דבר שאני, על, אפרופו מנהל תקין, כאילו, למה לא מספרים לנו שפרופסור יהב, היא מקבלת כספים מפייזר?
את מדברת על גליה רהב?
יהב ורהב וברבש, הם מקבלים כספים מתעשיות התרופות. למה לא מספרים לנו על הניגוד עניינים? ויותר מזה, אם הם בניגוד עניינים, איך הם יכולים לדחוף לנו את המוצר שלהם?
אני הייתי נזהר בטרמינולוגיה, כן, אני חושב שלפי מידע שהגיע לידי, אני גם סבור שחלקם יש להם ניגוד עניינים וניגוד עניינים חריף, ואם נכון המידע הזה, הם היו צריכים להכריז עליו בריש גלי, לפני שאמרו את מה שאמרו לגבי החיסונים, ואם לא עשו את זה, לדעתי זה פגם ציבורי קשה שעולה כדי, אני לא יודע, לא רוצה להשתמש במונחים מאוד חריפים, אבל אם לא עבירת משמעת, אז לפחות פגם אישי של אמינות, פגם קשה מאוד לטעמי. אסור לאדם שנגוע במובן הזה שהוא מקדם משהו מבחינה ציבורית, והוא לא אומר שהוא תלוי, קשור, מייעץ, בעל מניות, במישרין או בעקיפין. זה לדעתי אסור. ואם הוא עשה את זה מבחינתי, הוא פסול.
הם עושים את זה כל הזמן.
פסולים מבחינה ציבורית. אנשים האלה, אני לא הייתי קונה מהם רכב משומש, אם הם עושים את הדבר הזה.
והם אלה שמוכרים לנו את החיסון של פייזר. זה המצב אני, כרגע, והציבור לא יודע. א', הציבור לא ידע בהתחלה שמדובר.
זה שהוא לא יודע,
כן.
זה פאק של התקשורת. אבל זה לא סתם פאק, זה לא בא בטעות. התקשורת בגדה בנו. התקשורת שיש לה את הנרטיב המרכזי, היא שבויה בו, היא מקדמת אותו, היא תפסה צד, היא לא חוקרת, היא לא בודקת, היא לא מדווחת לנו נתוני אמת שהם רוצים, היא מפמפמת מושגים ומונחים שהיא יודעת שהם לא נכונים, שהם עמומים, שהם שקריים, ונותנים לציבור, ויום יום, בטלוויזיה, ברדיו, בעיתון, בכל הערוצים, מפמפמים את אותו הדבר.
כן.
והם שותים מעטיני משרדי הממשלה, ומעבירים את זה אלינו כאילו הם צינור. אף אחד לא מותח כמעט ביקורת, ומי שמותח ביקורת, מותחים עליו ביקורת, עושים לו שיימינג, וגומרים אותו מבחינה ציבורית.
לגמרי.
וזאת חרפה של התקשורת, ואין לי בדל אמון בתקשורת יותר. אם אני קורא תקשורת, אני קורא את מדור הספורט, אני קורא קצת את מדור התרבות, אבל החדשות, אני מעלעל פה, מעלעל שם, והולך לבדוק מקורות מידע גולמיים, ואלטרנטיביים. התקשורת בגדה בנו.
לגמרי. וואו, אתה יודע, אתה מדבר, ואני מרגישה שהאולפן פה רועד, כי באמת אנחנו בתוך בגידה, אני חושבת שלא היה דבר כזה מעולם, או לפחות כל כך שקוף הבגידה של התקשורת. אני, עד הקורונה, אני האמנתי שמה שמספרים לנו בחדשות זה אמת, אתה יודע? אולי אני הייתי תמימה. למשרד הבריאות לא האמנתי. כשהגענו לקורונה, אני יודעת שמשרד הבריאות לא משרת אותנו. אבל לא חשבתי שהתקשורת היא שקרנית עד כדי כך.
תביני, זה לא רק עניין של שקרנית, זה עניין של בגידה ומעילה במקצוע. כאילו, אתה עורך דין, אתה יכול לטעון צד אחד, אתה יכול לטעון צד שני, כי אתה למד את המשפטים, ואתה יודע לטעון את שני הצדדים. אבל התקשורת עצמה, זה האתוס שלהם, זה האתיקה שלהם. כן. בשביל זה הם נוצרו. הם נוצרו כדי לבקר את השלטון. נכון. הם נוצרו כדי לדווח חדשות אמת, לא כדי להעביר את מה שהשלטון רוצה שנדע. כי הם, מה שקורה היום, זה האידיאל של הדיקטטורה. יש פראבדה מרצון על ידי אמצעי התקשורת המרכזיים.
מרצון מתשלום. קנו אותם. כסף.
אני שוב, אני לא אגיד כסף, ואני לא אגיד מרצון.
הם מקבלים תשלום.
יכול להיות שהם גם מקבלים תקציב. אני לא בדקתי את השרשרת הפיקודית, כמו שאומרים, ואת שרשרת הבעלויות. אבל עצם העובדה שיש לשלטון אפשרות למנות אנשים, להחדיר אנשים מטעמם כעיתונאים לערוצי חדשות וכדומה, זאת חרפה. פשוט חרפה. זאת בגידה. אני שלמדתי, שכל החיים שלי למדתי שחופש הביטוי הוא הערובה לדמוקרטיה, ואני סופג עכשיו את מה שעושה התקשורת בנושא הקורונה, אני אומר לעצמי, איזה הבדל יש בין דמוקרטיה לבין דיקטטורה?
מה אתה
אין
סופג?
אין כמעט הבדל.
מה אתה סופג?
את כל...
ברמה אישית?
לא, ברמה אישית אני לא מפחד מאף אחד.
אוקיי.
הם לא מעניינים אותי
מעולה,
ברמה אישית.
מעולה.
אני אומר שהפצת ה... יום יום מפיצים לך נתונים, מה שהם קוראים נתונים, בטרמינולוגיה שהם יודעים שהיא לא נכונה. למשל, לא יגידו מאומתים, לא יגידו נבדקים שיצאו חיוביים, הם יגידו חולים, נכון. הם יגידו נדבקים, שקר. הם יודעים שזה שקר, הם כותבים את השקר הזה. זה לא נכון.
איך אתה יודע שזה שקר?
בגלל שאני בודק. ואני... נמצא בקשר עם וירולוגים, עם אפידמיולוגים, עם רופאים.
לא מטעם.
מעולם, מעולם, מעולם לא השתמשו במונחים האלה, בצורה הזאת, לגבי שום מחלה בהיסטוריה המדעית, הרפואית, בעולם כולו. למה עכשיו משנים את הטרמינולוגיה?
זה מעניין, אתה יודע, כי אפרופו שינוי טרמינולוגיה, השינוי הוא בעוד כמה מישורים, לדוגמה, אם אתה זוכר ש... ראש הממשלה הודיע לנו בהתחלה, כשהוא עשה בילדאפ להפחדות, הוא דיבר על 10,000 הרוגים ומיליון חולים. עכשיו, אני רוצה רגע לשים לב לביטוי הרוגים. תגידי, ממתי אתה קורא לנפטרים ממחלה הרוגים? מה זה הביטוי הזה הרוגים?
תביני, זה לא...
הרוג מקורונה?
תביני, זה לא... ההרוגים לא מהקורונה, הם מהסגרים. אני... תראי, חובתו של שלטון, אני לא אופר בזה, לדאוג כשיש מגפה ולעשות את הדברים הנכונים כדי שמגפה לא תהיה. אני מוכן הייתי לקבל ששלטון גם יכול לטעות ולקבל לעשות או לנקוט בצעדים שהם לא נכונים או לא מתאימים וכולי. אבל כשזה נעשה באופן עקבי ולתקופה ארוכה ומביא נזקים שהם הרבה יותר גדולים מהמחלה, זה כבר קשה לי לקבל. אני מתחיל לחשוב שזה פשע ולא טעות.
כי באמת יש הרבה אנשים שלא הסכימו עם הפעילות של הממשלה, אבל הם באו ואמרו, הם טועים, הם היסטריים, הם בפאניקה.
שזה גם נכון.
זו טעות. אבל אני אומרת, טעות אתה יכול לעשות חודש, אבל אתה לא יכול לעשות טעות שנה. ויותר מזה, גם אני אגיד לך, אני לא יודעת אם יצא לך להיות בוועדת הקורונה, בכנסת, בספטמבר. הייתה ועדת קורונה לקראת הסגר השני שהם רצו לעשות. אני צפיתי בכל הוועדה הזאת, ולשם הגיעו חבר'ה ממודל ההיגיון הבריא, אתה מכיר אותם?
בוודאי. אז, חלקם, לא את כולם.
אוקיי, אז הופיע שם פרופסור אריאל מוניץ, שהוא מנהל מעבדת קורונה, והוא אמר שהבדיקות PCR האלה הן לא נותנות כלום, הן בזבוז של כסף, אתם שופכים על זה מיליארדים, זה לא מעניין, תבדקו מה מספרי החולים הקשים ומה המתים, זה מה שמעניין וזה מה שרלוונטי, והם המשיכו עם הבדיקות PCR. יותר מזה אני אומר לך, פרופסור אודי קמרון, שהוא מבחינתי הוא המדע, הוא האמת, הוא השפיות, הוא אמר את מה שהוא אמר, והוא התייחס למגפה ב... שוודיה, הוא לקח את המודל השוודי, הוא הראה בגרף איך היה שם פיק של תמותה, ואחר כך במשך תקופה, 4 חודשים, 5 חודשים, היה שם פלטה בתמותה, והוא דיבר על המגפה בהקשר של שוודיה, ופרופסור מוניץ דיבר על המגפה בהקשר שהבדיקות לא רלוונטיות יבדקו את הנפטרים, ואחרי הישיבה הזאת של הפרופסורים האלה, יצא כתבה בעיתון מקור ראשון, ומה שהכתב שם אמר, עשיתי עליו תוכנית שלמה על הכתב הזה, כי בדקתי את כל המסרים שלו, הוא אמר, מכחישי הקורונה הגיעו לכנסת.
טוב, זה, אני חושב שהגישו נגדו תביעת דיבה, או, ואם לא, אז צריך להגיש נגדו תביעת דיבה, אני חושב שהוא בור גמור ועם הארץ, או שהוא עושה את עצמו כזה, הוא ידע שמה שהוא אומר זה לא נכון, והוא כתב את מה שהוא כתב. אבל אודי קמרון הוא מיקרוביולוג בעל שם גדול, אבל אני לא רוצה כרגע להיכנס לניואנסים המדעיים, קודם כל כי אני לא מדען, אמנם התעניינתי הרבה, קראתי הרבה,
אני יודע, לא משמיעים אותם, לא משמיעים את קמרון.
זאת הבגידה. לא רק את קמרון, לא משמיעים, הבעיה היא לא רק שלא משמיעים את הצד השני, הבעיה היא שמצנזרים את כל מי שאומר את ההפך, ולא רק מצנזרים, זורקים אותו ומקיעים אותו מהמערכת. ולכן רופאים פועלים בחשש ובפחד אם הם חושבים אחרת, ונאלצים לקבל את הנרטיב המרכזי, השליט, או לפחות לסתום את הפה. למשל על המכתב שקיבלה דוקטור מיכל הרן, או פרופסור מיכל הרן, דוקטור מיכל הרן, שהיא מדענית נהדרת, העלתה ספקות, העלתה את זה בדרך הראויה ביותר והיפה ביותר שמדען יכול להעלות, וביקשה לערוך שיח, ויכוח, כנס, משהו לדבר על הנושא. שלחו לה מכתב התראה. זאת חרפה, זה לא מדע. הרי המדע מתהדר בזה שהמדע לא יודע את האמת. בניגוד לאמונה המוחלטת, המדע מודה, אנחנו לא יודעים, אנחנו, המדע תמיד מתקדם, יש השערות חדשות, יש ניסויים, יש ויכוח, ואנחנו מגיעים יותר ויותר קרוב למה שעובד, ולהבנה של איך המנגנונים בטבע עובדים, לרבות הרפואיים, המחלתיים והכל. להשתיק מדען בגלל שהוא חושב אחרת, זה בדיוק כמו להשתיק את גלילאו, שאמר שהארץ נוע תנוע.
אתה ראית שם את המכתב שהיא קיבלה? היה שם,
אני ראיתי.
היה שם סעיף שאמר לה, איך את מעיזה להשתמש באוטוריטה שלך כרופאה, ולצאת נגד המחקר של פייזר. זאת אומרת, איך את מעיזה להרער על פייזר? זה לא יאומן.
פייזר היא גוף מסחרי, גוף מסחרי שרוצה רווח, רוצה כסף. נכון, יש לו מדענים, יש לו זה, אבל גם יש לו המון כסף. והוא משווק את עצמו יפה מאוד, וב-2009 גם שילם את הפיצויים הכי גדולים בהיסטוריה שחברת פארם שילמה אי פעם, בגלל הונאה בפרסום.
כן.
אוקיי?
אז עכשיו, צדיקים הם
רופא, לא. עזבי, אני לא אדבר על פייזר, אבל אני כן אדבר על דוקטור מיכל הרן.
כן.
היא רופאה, נכון. היא נשבעה בשבועת הרופאים, היא חייבת להתריע אם כך היא מבינה את הדברים. אם היא לא עושה את זה, היא בוגדת בתפקידה, כמו שלצערי עושים הרבה רופאים שמפחדים.
נתנו לה במה בטלוויזיה?
אני לא יודע, אני לא חושב, ראיתי. אני כבר לא רואה את חדשות בטלוויזיה,
רואה,
לצערי, כי אני לא מוכן
היינו
לראות את, כן. את הדברים האלה.
ברור שלא נתנו לה. אני רוצה רק לשאול אותך לגבי דוקטור מיכל הרן, לגבי המכתב הזה שהיא קיבלה כמה דברים. דבר אחד, באמת, כאילו, איך אומרים לרופא, איך את מעיזה לומר משהו שאת יוצאת כנגד המחקר?
איך הם מעיזים להגיד לדבר כזה? מכוח מה? אתה יכול להשתיק מדען שאומר את דעתו על משהו?
את לא מיישרת קו עם משרד הבריאות.
רופא לא אמור ליישר קו. זה לא התפקיד שלו, הוא לא נוצר כדי ליישר קו.
אבל זה מה שכתב
לה, תארי לך שיגידו עכשיו לשופטים.
אחראי על הטעיית הציבור,
יגיעו לשופטים.
אמר לה שהיא,
לכי תגידי לשופטים. אתם לא מיישרים קו, נפטר אתכם. כן? זה, 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 זה משפט?
אז זה היה משפט אחד שהוא אמר, את לא מיישרת קו עם עם המחקרים ועם משרד הבריאות. והדבר השני, המעניין, סיף 7, אני לא אשכח אותו. אתה זוכר מה היה שם?
לא.
תקשיב, סעיף 7.
יש לי זיכרון, אבל לא עד כדי
כך. לא, אני דברים כאילו אני עשיתי על זה גם שידור, על
דברי, מה היה בסעיף 7?
כולל העורך דין שכתב לך מכתב. בסעיף 7 היה כתוב ככה, הם טענו כנגדה שבעצם את אומרת לציבור שמדובר בניסוי בטכנולוגיה של חדשה שלא נעשתה בעבר, ואת אומרת לציבור שמדובר בתרופה או
תכשיר
שלא ידוע תופעות הלוואי לטווח ארוך. אוקיי, נכון.
אבל זה גם פייזר אומר, זה נכון.
רגע, היא אמרה את זה. שנייה, היא אמרה את זה.
גם פייזר אומר את זה.
אז בסעיף 7 הם מציגים, מתיחים בפניה שזה מה שהיא אמרה. עכשיו, מה שאני הייתי מצפה, הטיעונים שלהם כלפיה, אז בואו תפריחו את זה, שזה לא נכון שזה תכשיר חדש. רגע, תן לי רק לסיים את הטיעון. זה לא נכון שזה תכשיר חדש, או שזה לא נכון שאנחנו לא יודעים את תופעות לטווח רחוק. זאת אומרת, בואו תפריחו את מה שהיא אומרת, אבל במקום זה, מה שהיה להם להעיר לה, זה בזה שאת אומרת את זה לציבור, את מפחידה אותו. זה מה שהיא קיבלה במכתב.
תראי.
את מפחידה את הציבור.
כמו שאמרתי לך, אנחנו נמצאים במתקפה של הגמוניה שלטונית שרוצה לקדם את החיסון, ורוצה להוכיח שמבחינה פוליטית היא התגברה ראשונה בעולם על המגפה העולמית. הם רוצים לקדם משהו וידרכו על כל גבייה, או יהפכו לגבייה את כל מי שיתנגד להם וידרסו אותה. זה מה שהם עושים. וזה השלטת הפחד. אחרי שהשליטו תבהלה, הם משליטים פחד באנשים שמעיזים לומר את דעתם, או את בדיקתם, או את מחקרם, שהוא שואל שאלות. עכשיו, מה שדוקטור מיכל הרן אמרה, באותו סעיף 7, כשאת מצטטת, אני לא יודע אם בדיוק אותו זה, הוא גם מה שפייזר אומרת. פייזר בעצמה אומרת, אנחנו לא יודעים את ההשלכות ארוכות הטווח.
אנחנו בודקים את זה עליכם.
והחיסון הזה הוא בטכנולוגיה אכן חדישה, שמעולם לא נוסתה בעבר. זאת עובדה.
כן.
זה כאילו, אין על זה חולק.
למה את מבילת הציבור כתב לעורך דין חקו?
אם זה מה שהוא כתב, אז סליחה על הביטוי, אבל הוא לא מבין מה, מדע מהו, ואם הוא מבין, אז איך פעם ליבוביץ' אמר? או שהוא טיפש, או שהוא רשע, או שניהם.
זה בסדר מבחינתך שאני רגע יעריך בנוגע על הבן אדם הזה, מכיוון שאני
לא,
חושבת...
לא, אני לא מכיר אותו, ואני לא רוצה לדבר
אני,
עליו.
אני אדבר. אני אדבר, אתה תגיד לי מה אתה חושב, אם אתה מסכים. אני חושבת שזה קריטי.
מה תפקידו?
הוא אחראי על מחלקת הטעיית הציבור במשרד הבריאות.
סליחה?
כן. למנוע הטעיית הציבור.
אני מציע כבר שכמו ב-1984 בספר, וכמו בכלל בכל דיקטטורה שיש, נקים בישראל את הרשות לענייני אמת, ונפקיד אותו עליה, ומה שהוא יאמר, זאת תהיה האמת, ולאף אחד יהיה אסור להגיד שום דבר שנוגד אותה. אני חושב שזה דמוקרטי לעילה ולעילה.
כן, אני לא יכולה, אני מזכירה את השם שלו, אני חייבת לעשות את זה, ולא רק למען הצופים, כל מי שלא.
אני לא מכיר באגף כזה, ואם קיים אגף כזה, אז צריך לנפץ אותו.
שמטפל בהטעיית הציבור. ומיכל הרן מטעה את הציבור בזה שהיא אומרת...
בזה שהיא מצטטת את פייזר.
לדוגמה.
אני הייתי מציע שיכתוב את המכתב הזה גם לפייזר, שהיא מטעה את הציבור.
אני חושב שצריך לכתוב את זה לעצמו.
כי גם היא כתבה את זה.
אני אגיד לך ככה, אני רק רוצה לספר את זה לטובת הצופים, אתה לא חייב להגיב אם אתה לא מעוניין על עורך דין חקו. אני פשוט את המכתב הפחדה הזאת, איומים האלה שהוא שלח לה, אני שלחתי לעורך דין שאני בקשר איתו, הוא ישר ראה את השם שלו, הוא אמר לי, לכי תראי במי מדובר. ואני עושה את זה מכיוון שבתקשורת לא ייתנו להשמיע את זה, ולא יחברו בין הדברים, ובשביל זה בדיוק הוקם הערוץ הזה, כדי להוציא את האמת החוצה. עורך דין הזה היה מעורב פרשה שנקראת או סילו או שלו של כדורים שטענו שאם אתה תיקח אותם לא יהיה לך שפעת. לקח איזשהו תחקירן את הכדורים האלה שמכרו אותם בהרבה כסף, היה פרסומות בכל מקום, הרבה מאוד אנשים נפלו בפח ורכשו אותם והמשיכו לחלות בשפעת. הוא לקח את הכדורים האלה למעבדה, פירקו את זה, פירו את זה, עשו בדיקה, וראו שמה שיש שם זה סוכר לבן וסוכר חום, סוכרזית, לא יודעת מה. אין שם כלום, זה בולשיט. וככה הוא הלך לרוקח, וביקש מהרוקח משהו נגד שפעת, הרוקח המליץ לו. על האוסילו, ו...
איך לא כל כך המליץ על זה?
מכיוון שהחברת אוסילו טענה שיש מחקרים קליניים שמוכיחים שהכדור הזה עוזר וכו', וכך הלך התחקירן הזה והגיע עד למשרד הבריאות, למחלקה להטעיית הציבור, לעורך דין חקו. ובמצלמה הנסתרת, כן. חקו אומר לו, טוב, אתה עכשיו, מה אתה רוצה שאני אעשה? אתה יודע שאני, אין לי מה לעשות עם זה. אתה יודע שזה לא תלוי, אבל אתה הרגולטור, אבל אתה המחליט. למה אתה נותן פרסומים כאלה? הוא אומר, טוב, אתה מוציא אותי פה לא טוב, תעזוב את החדר, אני קורא לביטחון. זה יצא החוצה, וזה פורסם. והבן אדם הזה, לא רק שהוא לא אף מהתפקיד שלו, אני לא רוצה להגיד לך לאן, הוא סותן את הפה לדוקטור מיכל הרן, שהיא צועקת ואת עושה את העבודה שלה כדי לשמור על בריאות הציבור. הוא סותן את הפה.
אז תראי, אז אולי אני אראיין אותך. אני אשאל אותך על, עליו, כי אני, הרי מה שסיפרת מדבר בעד עצמו.
אני מזמינה אותך לראות את הסרטון הזה, זה מזעזע.
אין לי מה לומר.
אני בכלל לא מבינה איך הדבר הזה מושתק.
אם זה נכון, אז מה
שהתקשורת
צריכה להציף עכשיו שוב ושוב ושוב, אם מה שאת אומרת זה מה שהיה. אז התקשורת צריכה לגרום איזשהו יעוף, אם זה נכון. אבל אני לא רוצה להיכנס לזה, אני לא מכיר אותו ולא מכיר את המקרה.
אתה מבין? אחר כך גם הוא התקשר לחברה הזאת, והוא אמר, תקשיבו, תורידו מהר, קליטו אותו במצלמה, תוריד את הקטע הזה של המחקרים הקליניים, אני רוצה לדפוק את הכתב. גם זה צוטט. וזה ברשת. אנחנו מדברים פה על שחיתות ברמה כל כך שורשית שהיא מול הפרצוף שלנו. אלה אנשים שאמונים על הבריאות שלי ושלך. אלה אנשים שאומרים לנו עכשיו, אם אתה לא תזריק את זה, אתה לא תכנס למסעדה, אתה לא תכנס לפה, לא תכנס לשם.
את מדברת עכשיו על החיסון.
הרי אנחנו פה מדברים על להשתיק מישהי ש... כן, 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 כן. כל הניסוי בבני אדם הזה, מבחינתי, זה הטעיה אחת ענקית של הציבור. איך סותמים את הפה לרופאים? מה קורה כאן?
קודם כל, סתימת פיות היא לא ראויה בשום קנה מידה, לא לרופאים, לא למשפטנים, ולא לאף אחד מהציבור, וזכותו של כל אחד לזעוק את זעקתו כנגד התכשיר שנועד לסייע במחלת הקורונה. כמו שהם רשאים גם להפיץ אותו ולהגיד שעל פי הניסויים שלהם הם חושבים שהוא טוב. וצריך לתת לציבור אפשרות לבחור בחירה מדעת, קרי לקבל את כל המידע בעד ונגד ולשקול אם הוא רוצה להתחסן. וכל הפעולות שנעשות כדי לקדם את החיסון באופן של שלילת זכויות מאלה שלא מתחסנים, לדעתי אינן חוקיות בעליל. כיוון שהן למעשה מכריחות במידה כזו או במידה אחרת של לחץ, אנשים להכניס חומרים כימיים לגופם, לעבור טיפול רפואי, שהוא כשלעצמו מעולם לא קיבל אישור סופי לשימוש. קיבל אישור חירום לתקופה מוגבלת, באמצעים מאוד 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 כוחניים, אושר בישראל בצורה חריגה מאוד, מעולם לא הובא לידי הוועדה מייעצת לתכשירים ותרופות, ולא בכדי לא הובא, וכרגע רודפים רופאים ואנשים שמתנגדים לזה מתוך המערכת הרפואית, ומאיימים לפטר אותם, ואת חלקם כבר פיתרו, וזאת לטעמי לא רק חרפה נוראה, אלא אנחנו נכנסים לימים של ימי מקארתי בארצות הברית, אנחנו עושים אותם וחיים בהם היום בישראל. זה נורא. ואם אנחנו זוכרים כמשפטנים בארצות הברית בעת מלחמת העולם השנייה, סגרו, אם אני זוכר נכון, כמה עשרות אלפי או 100,000 אנשים ממוצא סיני, כי אמרו שהם... הם סכנה למולדת בלי שום בסיס משפטי. אזרחים של ארצות הברית, פשוט הם ממוצא סיני. ישראל עושה את זה היום בתואנה של חוזרים מחול שהם סכנה מהלכת לקורונה, okay. שמים אותם במלוניות, okay. ומוציאים אותם מהחברה, ושוללים להם את החירות לעשרת 12 יום, ושוללים מבתי המשפט את האפשרות לעשות ביקורת שיפוטית. עכשיו, אני הגשתי עתירה בזמנו של הגברת מיכל גלברט, והיא שוחררה בו ביום, אבל מאז הגשתי עוד עתירה של אנשים ש... כבר חוסנו ונבדקו והכל, ועדיין הכניסו אותם למלונית. זאת אומרת, אותה מדינה, אותו משרד בריאות, אותו משרד בריאות, שמתנה את הכניסה שלך למסעדה, לטיסה, להכל, בבדיקות PCR, כשאתה עשית את הבדיקות PCR, עדיין מכניס אותך למלונית ושואלים ממך את החירות. חרפה שאין כמוה. חרפה שאין כמוה. ובתי המשפט מפחדים להתערב.
אני רוצה באמת לנצל את ההזדמנות שאתה כאן ולהעלות עוד סוגיה שמאוד מטריד. חוזה עם פייזר. אתה ראית?
אני לא מצוי בפרטיו עד היום. אני הבנתי שחלק לא קטן ממנו מושחר.
התאריך שלו מושחר וחלקים גדולים ממנו מושחרים, וכל מה שפורסם ומושחר הם אומרים שזה לא החוזה האמיתי, יש חוזה אחר שאותו לא חשפו בכלל, והם גם אמרו שבמצב של סתירה בין החוזים, החוזה המוסתר הוא התקף.
תראה, אני לא יודע את הפרט הזה.
אז זה מה שאמרה לי עורך הדין ולנטינה נלין, שהיא נכנסה ולמדה ועברה סעיף סעיף.
אז יכול להיות שאני צריך ללמוד ולהגיד לך, אבל...
אבל באופן כללי, עושים עלינו חוזה שאנחנו הצד ג' המדובר בו, כן, לחסן אותנו, או להזריק לנו את החומר הניסיוני, ואנחנו לא יודעים על מה נחתם החוזה, זה מה קורה כאן?
שנייה, בוא, אני רוצה שרגע נסכים בטרמינולוגיה, אוקיי? ראשית, להגיד עלינו שאנחנו צד ג' זה קצת, רגע.
זה חוזה עלינו.
רגע. גם כשמדינת ישראל יוצאת למלחמה, מדינת ישראל מייצגת אותנו, אז אנחנו לא צד ג', אנחנו מדינת ישראל. אנחנו אזרחיה.
בסדר.
אז כשהמדינה עושה חוזה עם מדינה בחול, הסכם שלום, יוצאת למלחמה, הסכם מסחרי, אנחנו לא צד ג' בהכרח.
אני לא משפטנית.
לא, בסדר, אבל נורא חשוב לי.
בסדר, אני מבינה שזה חשוב לך, אבל זה לא רלוונטי כרגע.
אבל אני רוצה להסביר לך מה כן.
מדובר על זה שמזריקים לנו, לציבור, ואנחנו לא יכולים לראות את החוזה. מה דעתך על זה?
אז זה מה שרציתי, על זה אני רוצה לענות. אני חושב שעצם העובדה שגם דיוני הממשלה בעניין הקורונה היו חסויים וחסו אותם ל-30 שנה, זוהי חרפה. זה דבר שלא ייעשה במשטר דמוקרטי. לא מדובר פה בנשק יום הדין, לא מדובר פה בסודות ביטחוניים, מדובר בדיון על איך להתמודד עם מגפה, שחסו את הדיונים, עדיין לא ידעו עליה מי יודע מה הרבה. אותו דבר עם החוזה עם פייזר. זה שמשחירים אותו מפנינו ולא נותנים לנו מידע מלא, זה בסך הכל מאפס את מידת האמון שאנחנו יכולים לרכוש לממשלה שלנו. כי מאפס, מעיין באלף. משום שאם מסתירים ממני ומוכרים לי משהו, אני לא יודע. לא נותנים למוכר פלאפל לעשות את זה, ולא נותנים ליצרן צעצועים לעשות את זה. אני לא מבין למה לממשלה נותנים לעשות את זה.
אתה יכול להיות סנגור שנייה שלהם, למה לעשות? איזה אינטרס יש להם?
אני אסביר לך למה.
מה זה יכול להיות?
אני אסביר לך למה. בחוזים כאלה יש כל מיני אינטרסים. בוא נניח, אני כפוליטיקאי, בוא נניח, אני ראש ממשלה. אני רוצה להביא את החיסון הכי מהר, אני רוצה לחסן את כל האוכלוסייה, אני רוצה לצאת מהמשבר הכי מהר. אז כשאני פונה לפייזר, הרי אני לא כוח קנייה כמו ארצות הברית, או בריטניה, או גרמניה. אני כוח קנייה קטן של 9 מיליון אנשים. זה לא איזה משהו גדול. אז אתה כן רוצה לתת להם איזה יתרון. אז אתה חותם איתה חוזה שמעניק להם כל מיני דברים, אבל אתה לא רוצה שכולם ידעו על המחיר. אוקיי? אתה לא רוצה שכולם ידעו על המחיר הזה. המחיר הזה הוא מחיר גבוה. ואחד המחירים הגבוהים, שגם בהתחלה הסתירו מאיתנו, שנתנו פטור מלא מאחריות משפטית לפייזר. זאת אומרת, אם אנשים ימותו בגלל החיסון, פייזר לא אחראית. כן. עכשיו, אנשים מתו.
מתים.
אנשים נכון? עדיין מתים. נכון. יש דברים שאנחנו מייחסים כתופעת לוואי של החיסון, והבולטת ביניהם זה פגיעה בשריר הלב של צעירים בסמוך לאחר החיסון. בתי החולים נזהרים מאוד לומר שזה קשור לחיסון,
כן.
ולא רוצים לעשות את זה, כי פייזר תמנע מהם תקציב, או, 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 או כי ממשלת ישראל תמנע מהם תקציב, או יעיפו את הרופאים שיגידו שזה קשור. אבל הרופאים אומרים שזה קשור.
אתה אומר שאין דיווח אמת של התופעות לוואי בעצם? זה מה שאתה אומר?
אין דיווח אמת של כלום, בכל הקשור לקורונה. משתמשים בנתוני ניתים גולמים כדי להפיץ, להפיץ רשמים של השלטון על הקורונה.
אבל עושים עלינו ניסוי, כדי לראות אם, אם המוצר הזה הוא טוב. אז איך יגידו אחר כך לעולם, פייזר, אוקיי? לא, עזוב מדי, אז פייזר. איך פייזר באמת עושה ניסוי, אם הם לא עושים ניטור של המחוסנים? אני לא מבינה.
קודם כל, מי שעבד עם חברות התרופות, יודע שיש כל מיני אמצעים לנסח דברים ולהביא דברים, והאופן שבו אתה מדווח על הדברים או שם אותם בצד, הוא שונה כאשר זה נעשה באופן פנימי בחברה, וזה שונה כאשר זה מגיע למציאות אצל אחרים. אנחנו מהווים מעבדה הרבה יותר טובה, סגורה, מבחינתם אידיאלית, כדי לעשות את ה... את מה, מה שאתם קוראים ניסוי, ושוב, ניסוי פה הוא לא ניסוי בתרופה עצמה, הוא ניסוי יותר בנושא של סטטיסטיקה וכדומה, אבל אנחנו מעבדה טובה, אנחנו מעבדה קטנה, עכשיו אנחנו גם נהפכים להיות מעבדה סגורה, כשסוגרים לנו את שדות התעופה ואת מעברי הגבול, שגם זה אגב לדעתי נורא, אנחנו ניגשנו עכשיו בגץ נגד סגירת ה... נטבג והגבולות. אין זה שום הצדקה אפידמיולוגית.
האם יש פה היבטים פליליים לדעתך מאיתנו? וזה שלא מדווחים את הניטור האמיתי של הנפגעים, ושהתקשורת לא מדווחת ואין הסכמה מידי. זאת אומרת, יש פה היבטים פליליים שאתה רואה?
אני חושש שכן, אבל כדי שיהיה היבטים פליליים והם יגיעו לכדי מיצוי, צריך שיחקרו אותם, צריך שידעו עליהם, צריך את העובדות האמיתיות וכולי. את כל זה מסתירים. עכשיו, מה שאני רוצה לקרוא פה בשידור, הוא לקרוא לאנשים שהם בממסדים הרפואיים ובבתי החולים, אחיות, רופאים, אנשי מעבדה וכולי, בבקשה, תדליפו. תדליפו את הדברים האלה. אל תפחדו. אני מוכן להגן במשפט על אנשים שיעשו את זה, אבל אנשים צריכים להביא את נתוני האמת לציבור.
הם פוחדים על העמדה שלהם.
בוודאי שהם פוחדים, והם בצדק פוחדים. אבל תקשורת אמיתית, זה מה שהייתה צריכה לעשות, להשיג את הנתונים האלה ממדליפים.
אני דיברתי עם איזשהו רופא, שהוא אמר לי שהוא מקבל איומים על בסיס.
אני מכיר כאלה. אני מכיר את הפחד. יש, השליטו אווירת פחד בבתי החולים על רופאים, ולא רק עליהם, ועל אנשי מעבדה, כדי שלא ימסרו את הנתונים לציבור.
כן. גם אתה זוכר, לאורך בסיס של המגפה, וכל מה דיווחו, בתי חולים עומדים לקרוס, ויש אומס וטירוף וזה, אבל מה שקרה, שורת המחתרתית, אני קוראת לה, אנחנו פשוט קיבלנו דיווחים, שבתי חולים רק פער מטורף, בין מה שהתקשורת מדווחת לבין מה שקורה בשטח. בתי חולים היו ריקים ומדווחים שבתי חולים מלאים. ועוד דבר מאוד מעניין שקורה עכשיו, מאז שהתחילו...
שימי לב שאת לא רואה יותר דיווחים כאלה בתקשורת. פעם היו דיווחים כאלה בערוץ 12 לפחות.
כן.
או זה... לא רואים את זה יותר.
ועוד דבר מעניין שקורה, מאז שהתחילו את החיסונים, באמת יש עלייה בתמותה ובתחלואה, יש עלייה בהשפוזים, ואנחנו ממש רואים בגרפים, שמהיום שהתחיל החיסון, יש קפיצה בכמות הנפטרים. והמאושפזים לדוגמה, שיש הרבה יותר מאושפזים מלפני הקבלת החיסון, נדמה לי שזה היה תחילת ינואר, מה שאני אומרת זה שיש קפיצה בכמות המאושפזים, וגם פה אחת השאלות שנשאלות בשטח, זה האם בית חולים מנטר ואומר, כמה מבין אלה שאושפזו הם אחרי חיסון?
תראה, אני רוצה לשים את השאלה רגע במסגרת ובפרופורציה. ראשית, נכון שיש קפיצה מאז שהחיסון בא לפה, אבל יש קפיצה דומה גם באירופה שלשם לא מחסנים.
עוד לא הגיע החיסון.
אז לייחס, להסיק מסקנה סטטיסטית,
לא, זה, לא, זה לא מסקנה, זה לשאול את השאלה
אני מבין,
כמה.
אני רק אומר שזה שהרעם בא אחרי הברק, זה לא אומר שהברק גרם לרעם.
אבל אנחנו צריכים לאסוף את הנתונים
שנייה,
ולהגיע למסקנה.
אבל אני רוצה לענות לך.
כן.
אז ראשית אני רוצה לשים את זה בפרופורציה. דבר שני, אכן לא מדווחים מספיק, מה מספר המאושפזים שבאו אחרי החיסון,
כן.
וכאשר מדווחים, תמיד, תמיד מצרפים לזה את, את האמירה או את הקביעה, אבל זה לא קשור לחיסון, הוא נדבק לפני החיסון,
כן.
הוא נדבק בין החיסון הראשון לשני, זה יכול לקרות וכדומה.
כן.
תמיד, תמיד מלבישים על העובדות את הדעה של הנרטיב השליט.
שהחיסון הוא בטוח,
החיסון
ומתים
בטוח,
רק מהקורונה.
נכון. ואת העובדות אנחנו לא באמת יודעים.
נכון.
אנחנו לא יודעים כי לא רוצים למסור לנו עובדות. רוצים למסור לנו מסר.
אז מה אתה
המסר הוא, של השלטון הוא, לכו תתחסנו, החיסון בטוח.
כן.
בהתאם למסר, הם מלבישים על העובדות את הדעות שלהם.
מה אתה כמשפטן, כרוצין, יכול לעשות כדי לעזור לנו הציבור חסר העונים? תראה, אנחנו נמצאים במצב שאנשים מאוימים, או תזריקו את החומר הזה, או נפטר אתכם מהעבודה, לא יהיה לכם מה להכיל את הילדים. אני מקבלת טלפונים של אנשים שבוכים, מצב מצוקה אמיתית, או תזריקו, או תסכנו את החיים שלכם, או לא יהיה לכם פרנסה. זה פשוט זוועה.
קודם כל עשו את זה ועושים את זה בקשר עם בדיקות ה-PCR. אנשים לא רצו לבדוק, הכריחו אותם לבדוק, מכריחים אותם לבדוק. אם אתה רוצה לצאת מארץ, להיכנס לארץ, לקבל טיפול רפואי והכל,
כן.
אתה חייב לעשות את זה
נכון.
על פי בתי החולים. אני חושב שזה לא חוקי, אני חושב שזה לא חוקתי, אני חושב שזה פשע. אבל, בסופו של דבר, ואולי כדאי שבזה נסיים, אנחנו, הכל תלוי בנו. אנחנו בני אדם. החברה שלנו מורכבת מבני אדם. כמו שאנחנו נוטים להעריץ ולהעריך את חסידי אומות עולם שסיכנו את עצמם כדי להציל יהודים, אני חושב שאנשים צריכים לעשות כל מה שהם יכולים, ואפילו במחיר של סיכון עצמי כזה או אחר, כדי לחשוף אמת.
מה שעושה דוקטור מיכל הרן לדוגמה?
כל הכבוד לה, וצריך לתמוך בה, וצריך לחבק אותה, ולא רק אותה. וצריך לדרוש מכל רופא, ומכל איש תקשורת, שהעיתונות בשבילו היא שליחות, ולא סתם איזה מקצוע שיש לו צ'ק בתחילת או בסוף החודש, אלא באמת שליחות, יהיו סקרנים, תקראו ותבדקו, תראינו אנשים שחושבים אחרת, שמדענים בעלי שם, כל מועצת החירום של האנשים, יש שם שלושה בעלי פרסי נובל, מה שאין בממשלה שלנו. יש שם אנשים שמדענים בעלי שם אדיר, ניהלו בתי חולים והכל, והם מזהירים מפני דברים. הם חושפים את כל אי האמת. אף אחד לא מדווח על זה. אני נדהם מזה.
אתה מדבר על מחלקה לבקרת מחלות ומחלות? ה-CDC הישראלי כאילו?
אני אפילו לא מכיר אותם.
אז יש יחידה כזאת שהם מודרים והם מושתקים והם מצונזרים.
אני לא מכיר אותם.
יש שם אפידמיולוגים, התפקיד שלהם זה לטפל במצב של מגפות ומחלות, והם מושתקים. עורך הדין ירון דוד, אני חושבת שלא יצאנו אולי עם כלים ועם תקווה, אבל יצאנו עם חידוד.
או עם הרבה תקווה.
אני יצאתי.
יש אנשים טובים. יש אנשים אמיצים. תתאגדו, תתמכו אחד בשני, תהיו אחד עם השני בדברים האלה. כמו שאני וחברותיי, עורכות הדין, שירלי הגדיש, בת יזקס, ריטה פרייס, אנחנו משתדלים לעשות כל מה שאנחנו יכולים, ולא מפחדים מאף אחד. אני קורא לכולם לא לפחד מאף אחד. לחשוף, לחבק, להתאחד, להתאגד, לצעוק, להפגין, לעשות מעשה.
עם הקריאה הזאת, ועם המילים הנפלאות האלה, אני רוצה להגיד לך תודה רבה. מקווה שיותר ויותר אנשים יקומו ויצאו לפעולה, כל אחד בתחום המקצוע שלו. בין אם להפיץ את המידע, בין אם להביא כלים מקצועיים, בין אם להביא כלים מתחום הרפואה, מתחום המדע, כדי לשנות את המציאות הזאת ולהוציא את האמת החוצה, ולהחזיר לנו, אתה יודע מה, לא להחזיר את החיים שהיו, אלא להביא פה עולם מתוקן, שבעצם נחיה במקום שאנחנו יכולים לסמוך לממשלה שלנו, שמקצוע, והם באמת עושים את הדם, לדאוג לנו ואת השירות שלהם. בדיוק כמו מה שאתה עושה. תודה רבה.
תודה רבה לך. אבל זה לא אותו דבר, זה לא אותו דבר בפורום של מלא אנשים שמדברים, לבין איזשהו רעיון.